זורמים לכיוון. אז מלכים א' פרק י"ט, פסוק י', אבל לצורך הבנות שהצטרפו ולא היו בשיעור הקודם, אולי נתחיל עם פסוק א'. פרק י"ט, פסוק א', סוף מעמד הר הכרמל. ויגד אחיו לאיזבל את כל אשר עשה אליהו, הכוונה במעמד הר הכרמל, ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב. רגע, מי הייתה בשיעור הקודם? גילת. נכון? גילת? גילת. ונועה? אתן לא הייתן. את שקד, את... איך? זהבה. ואותך אני לא זוכרת.
שירל.
אוקיי, אז בואו נראה מה קורה אחרי מעמד הר הכרמל. ויגד אחיו לאיזבל את כל אשר עשה אליהו ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב. שימו לב להדגשה. כן, מה יש לו להגיד? לא את הניסים, לא את הנפלאות, לא את הגשם שחזר סוף סוף, אלא איך אליהו שחט 450 נביאים. ומה הוא עשה? ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמור, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. כן, היא מאיימת שהיא תהרוג אותו. ויקום ויער, ויקום וילך אל נפשו, ויבוא באר שבע אשר ליהודה, וינח את נערו שם, והוא הלך במדבר דרך יום, ויבוא וישב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות. כן, אליהו מבקש למות. ויאמר, רב אתה השם, כך נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. כן, למה אני צריך לחיות 600 שנה? מה, אני יותר טוב מאברהם, יצחק ויעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד? או יותר מכל הנביאים האחרים? אני לא, הם לא הצליחו להחזיר את העם בתשובה, גם אני לא מצליח, אז בשביל מה אתה מעריך את הימים שלי כל כך הרבה? וישכב וישן תחת רותם אחד, והנה זה מלאך נוגע בו, ויאמר לו, קום, אכול. ויבט, והנה מראשותיו עוגת רצפים וצפחת מים. ויאכל, וישת, וישוב, וישכב. וישוב מלאך השם שנית ויגע בו, ויאמר, קום, אכול, כי רב ממך הדרך. ויקום ויאכל וישתה, וילך בכוח האכילה ההיא 40 יום ו-40 לילה עד הר האלוהים חורב. אז מה יש לנו פה? את זה תשלימו מי שמתעניינת מהשיעור הקודם, כי לא נוכל להיכנס פה לתוך כל הפרטים. רק התרשמות כללית, מה קורה לאליהו? הוא רוצה למות, הוא בורח למדבר, שזה מעיד על מה קורה בו מבחינה רגשית, נפשית, רגשית. אדם שרוצה למות, אדם שמתבודד, איזשהו ייאוש, והוא מחליט לפרוש מתפקידו. כן, במדבר, אתה לא עושה את התפקיד שלך, אין לך בעצם עם מי לדבר במדבר. אתה מדבר אולי עם אלוהים. אתה מדבר עם נפשך, כמו שכתוב, וילך אל נפשו. ותהיינו בשיעור הקודם, מה זה וילך אל נפשו, ולאן אליהו חותר. אבל הוא מגיע להר חורב. 40 יום, 40 לילה, הר חורב, משה רבנו. ואז, איזה קבלת פנים הוא מקבל בהר חורב? ויבוא שם אל המערה, המערה, בה"א הידיעה, זאת אומרת שמדובר במקום ספציפי, כן? זה לא סתם איזושהי מערה סתמית, אלא המערה, תכף נראה. ויבוא שם אל המערה ויעל שם, והנה דבר השם אליו למור, הנה דבר השם אליו, ויאמר לו, מה לך פה אליהו? כן? כל הדרך הזאת הוא עשה כדי לקבל מה? מה הוא בעצם מקבל? איזה קבלת פנים? ביקורת. לפני הביקורת. תארו לכם שאתם הולכות, 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 מתרגשות כל הדרך, מגיעות, מגיעות, פותחות את הדלת, ואז שואלים אתכם, שהיא מבט. מה את עושה פה? מה זה עושה? מה זה אומר? מה זה אומר ספציפית כאן לאליהו? אז השם שואל אותו, מה לך פה אליהו? והנה הוא מתחיל ומספר. ויומר, קנו קינתי להשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל. את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו וחרב. ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. ויומר, צא. כן, זה, היה, זה מה שהיה לו להגיד. עכשיו השם עונה לו. ויומר, צא, ועמדת בהר לפני השם, והנה השם עובר, ורוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר סלעים לפני השם. צא ועמדת בהר לפני השם, והנה השם עובר, ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני השם, לא ורוח השם. ואחר הרוח רעש, לא ורעש השם. ואחר הרעש אש, לא ואש השם. ואחר האש כל דממה דקה. ויהי כשמוע אליהו, ויל את פניו באדרתו, ויצא ויעמוד פתח המערה. והנה אליו קול, ויומר, מה לחפו אליהו? ויומר, קנו קינתי להשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו וחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. שאלות. אז קודם כל, באמת, מה לחפו אליהו? איזה מין קבלת פנים פה? אליהו מקבל, ולמה? דיברנו על זה קצת בסוף השיעור הקודם. עוד שאלות? לא שומעת. מי? מי שואל את מה? אותה שאלה. מדוע אותה שאלה חוזרת שוב? יופי. ומדוע התשובה של אליהו חוזרת שוב? אותה תשובה. עוד. מה בעצם המסר הזה? כן, הקדוש ברוך הוא לא מדבר הרבה. הוא אומר לו, תצא, ואז יבוא הדיבור שלי, שהוא בעצם מסר. מה זה המסר? זה רוח, רעש וזה אש. זה המסר של ריבונו של עולם לאליהו, שמסתיים במה? בכל דממה דקה. אז מה זה המסר הזה? עוד? אז יש פה עוד כמה שאלות. למה קנו קינתי? למה גם זה מופיע בכפילות? מה זה כי עזבו בריתך? על איזה ברית מדובר? מה? הם חזרו בתשובה, נכון. אז את שואלת, אז למה את זה הוא לא מזכיר? כן. ויוותר אני לבדי. כן, מה זאת אומרת? שהם הרגו את כל הנביאים ויוותר אני לבדי. הרי רק לא מזמן פגשת את עובדיה, שהוא בעצם נביא. בשלב הזה הוא עדיין לא, אבל הוא מסתיר מהנביאים, נכון? במערות, יש לו שתי מערות, הוא מסתיר שם 50 ו-50. אז למה ויוותר אני לבדי? אוקיי. אז ככה. אז קודם כל, איפה באמת אליהו נמצא? לאיזה נקודה הוא מגיע? תפתחו בשמות, פרק ל"ג, פסוק יתבית. כן, אחרי שמשה רבנו שובר את הלוחות, הם עושים את חטא העגל, ומשה רבנו שובר את הלוחות. פסוק יתבית. למד ג' יתבית. ויאמר משה אל השם, ראה אתה, אומר אליי, העל את העם הזה, ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי. ואתה אמרת, ידעתיך ושם, וגם מצאת חן בעיניי. ואתה, אם נמצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכך ועדעך, למען נמצא חן בעיניך, וראה כי עמך הגוי הזה. זאת אומרת, משה רוצה לדעת את הנהגת השם. מה זה לראות את פני השם? לדעת את ההנהגה שלו. הודיעני נא את דרכך. ויאמר, פניי ילכו והניחותי לך, ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה, ובמה יוודע איפה כי מצאתי חן בעיניך, אני ועמך, הלא בלכתך עמנו. ועוד דבר משה מבקש, תמשיך ללכת איתנו, אל תעזוב אותנו, למרות החטא. ויאמר השם אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת העשה, כי מצאת חן בעיניי ודעך ושם, ויאמר, הראני נא את כבודך. ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם, ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. ויאמר השם, הנה מקום איתי, וניצבת על הצור. הנה המערה שלנו. פתח של צור, פתח של בתוך הסלע. שם אתה צריך לעמוד, ושם מה אתה תראה? את מה שאתה מבקש, את ההופעה שלי בעולם. והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי חפי עליך עד עוברי. לא תוכל לראות את זה. כשאני עובר, לא תוכל לראות. ואסירותי כפי, אחרי שאני אסיר את המסך, אז תוכל לראות את מה? וראית את אחוריי, לפניי לא יראו. ואז משה מגיע לשם, והוא עולה בחזרה להר סיני, ומה השם אומר לו? מה המסר שהוא מקבל שם במקום הזה, בהר חורב? אני מדלגת קצת לפרק למדלת, פסוק וב, ויעבור השם על פניו ויקרא. השם, השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה, ונקה לא ינקה. פוקד עוון על אבות, על בנים ועל שלישים ועל ריבים, ואמר משה ויקוד ארצה וישתחו, ויאמר, אם נמצאתי חן בעיניך השם, ילך נא השם בקרבנו, כי עם כשעורף הוא וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו. מה עולה מפה בעצם המסר העיקרי של המקום הזה? מה משה חווה? מה הוא מבקש, מה השם מראה לו. המפגש הזה בעצם מה הוא מפגיש אותנו עם מה. עם זה שאחרי שעם ישראל חטא כל כך, בכל זאת, איפה משה נמצא, באיזה צד של המתרס? הוא נמצא בצד של עם ישראל, הוא לא מחפש להעניש אותם. בדיוק ההפך, פה הקדוש ברוך הוא מגלה לו את 13 המידות. שאותם אנחנו חוזרים ואומרים בכל ימים נוראים, החל מראש חודש אלול ועד יום כיפור, ששם אנחנו מתרכזים כל כך ב-13 עמידות, בטח למדתם את זה לקראת יום הכיפור, ובעיקר בתפילת נעילה, כל כמה דקות אנחנו חוזרים עוד פעם על ה-13 עמידות, עוד פעם ועוד פעם, למה? למה אנחנו חוזרים ל-13 עמידות? 13 עמידות האלה, מה הן מביאות? הן מביאות את הסליחה, הן מביאות את המחילה. וזה בא מהמקום הזה, מנקרת הצור, מהר חורב. וזה גם מה שמשה רבנו מבקש, אחרי כל הדרך הקשה שהוא עשה עם העם הזה, והוא מבין שהם עם קשה עורף, ואחרי הסתירת לחי הנוראית של חטא העגל. עדיין, הוא ממשיך לבקש את זה. וסלחת על אבוננו, חטאתנו, ויחלתנו. אז עכשיו, כשאליהו מגיע לפה, למה אלוהים אומר לו, מה לך פה אליהו? עכשיו זה כבר הרבה יותר מובן. למה אלוהים אומר לו? כי אתה בדיוק לא קשור למסר שיתחדש במקום הזה. אתה אולי רוצה להיפגש פה עם כל מה שקרה למשה, ועם המקום המיוחד הזה והסגולות המיוחדות שיש בו, אבל הסגולה הכי גדולה של המקום הזה, אתה בדיוק לא שם. לכן אתה מתקבל בסבר פנים לא יפות. ותראו מה שאומר האלשך במקור אחד בדף שלנו. נמצא כי במערה ההיא, שם נגלה השם אל משה, כעובר לפניו, ויאמר לו 13 מידות לרחם על ישראל. ועל כן אמר לו, הוא התברך, מה לך פה אליהו? כי מידתך הפך מה שהיה פה. אתה בדיוק הפוך. כלומר, האם שבת מאותה מידה? ותבקש רחמים ועריכות אפיים על בניי? הרי אתם זוכרות שלאורך כל הסיפור, האלשך אומר לנו שכל מה שקורה לאליהו זה בעצם רמזים כדי שהוא יתהפך. והוא יסלח, והוא ירחם, והוא יסיר את העונש. אז עד עכשיו הוא לא עשה את זה. עכשיו הוא בא למקום שהוא הפוך ממנו, ואלוהים שואל אותו, מה אתה עושה כאן? האם אתה עכשיו הגעת למסקנה שאתה כן רוצה לרחם? כלומר, האם שבת מאותה מידה? מידה של עונש, של חרון אף, ותבקש רחמים ועריכות אפיים על בניי? והיה יתברך חפצו, אלוהים חפץ שאליהו יתהפך ממידתו. כן, אלוהים מחכה לזה בחיליון עיניים, שאליהו באמת ירחם. ויאמר שיעשה כן, הוא יתברך ויעריך אפו ויחון את עמו. אבל, אך הוא החזיק במידתו ואמר, קנו קינתי. זה מה שאומר האלשך. מה אומר המלבים במקור 2? מה שאל מה לך פה, והיה השם יודע מה הוא עושה. כן, מה פתאום השם שואל? הרי הוא יודע. מה לך פה? רוצה לומר, הלא הנביא צריך שימצא בין העם. להוכיח, לנבות, לא שיתבודד במדבר. המלבים מביא לנו עוד היבט. כן, מה אתה עושה כאן? איפה הנביא צריך להיות? למה? כן, כי יש לך תפקיד. מי שלחתי אותך, יש לך תפקיד. אתה צריך לעמוד מול המלך, מול ההנהגה. אתה צריך לכוון אותו. אתה צריך גם לדבר עם העם ולהוכיח אותם. אז מה אתה עושה פה במדבר? מה פתאום אתה מתבודד? מה פתאום אתה מחליט שאתה עוזב? מי אתה שתחליט שאתה עוזב תפקיד? נכון. אפשר להבין אולי השאלה אם מותר לו, השאלה אם הוא יכול להרים ידיים. מנקודת מבט של אליהו את באמת צודקת. השאלה אם בתור מישהו שאלוהים שלח אותך, כן, אתה לא החלטת שאתה תהיה נביא, ואתה לא באת הנה מרצונך. באת הנה, ירדת לעולם, ונפל עליך תפקיד. קשה, מייאש, אתגרי, יש לך תכונות מסוימות שמקשות עליך. הכל נכון. השאלה אם לנו כבני אדם מותר לעשות קאט. מפקד בצבא, יש לו אחריות, יש מאחוריו אנשים, יכול להחליט שהוא אומר שלום, וישאיר את כולם להפקר. כמובן שיכול, הנה גם אליהו עושה את זה, אבל יש פה איזושהי סוג של ביקורת, כן? ראינו שהיו נביאים שניסו לברוח, כן? מי ניסה לברוח? יונה, מי עוד ניסה? דרך אגב, יונה, לפי חז"ל, הוא הבן של אליהו. יונה בן אמיתי, אמיתי זה מה שאליהו, מה שהאלמנה אומרת לו, אתה ידעתי כי דבר השם בפיך אמת, אומר המדרש, אחרי שהחיית את הבן שלי, שזה בעצם יונה בן אמיתי, הוא הפך להיות כאילו הבן שלו. מי עוד? מתחנן לברוח, מבקש מאלוהים, ולמה ילדת אותי, ולמה אמא שלי הרתה אותי. ירמיהו, והוא סובל סבל נוראי, זורקים אותו לסיד, ומבזים אותו, ומקים אותו. ואין כזה דבר לברוח. לא, אתה תחווה את החורבן, ואתה אפילו תרד איתם לגלות, ואתה תנבא להם את נבואות הנחמה. אין דבר כזה להפסיק באמצע. עכשיו, אנחנו הסברנו שבוע שעבר למה באמת אליהו רוצה להפסיק. זה מאוד מובן, זה מאוד ברור. גם מהנקודה שלו, לאן הוא שואף. יש לו נקודה מסוימת שהוא שואף אליה, שאלוהים הבטיח לו. ואליהו שואף ללכת אל נפשו, להפוך להיות מלאך, להיות באיזושהי מדרגה שעוד לא, עוד שום יהודי לא זכה להיות בה. והוא חושב שהנה, זה הזמן. כי באמת, לא הלך, לא הצלחתי. זה מאוד שקוף שלא הצלחתי. אם המלך חוזר הביתה ומה שיש לו להגיד זה רק איך הרגתי ואיך עשיתי, והוא רואה רק את הצד הזה של המטבע, והעם מן הסתם גם חוזר לסורו, כי הם חוזרים הביתה, ושם עבודה זרה והפולחנים והכל ממשיך מסביבם. אז מה עשיתי? אז זה לא שאליהו לא רואה את הסגולה, הרי אליהו רואה דברים פנימיים, אלא מה הוא אומר? עשיתי את מה שעשיתי, אני לא יותר טוב מאחרים. בוא תן לי עכשיו הזדמנות לפעול למען עצמי, לפעול למען איזושהי מדרגה מאוד נשגבה ונעלה ביהדות שקיימת, שאני רוצה לכבוש אותה. זה לא רק בשביל עצמי, זה בשביל שתהיה מדרגה כזאת בתוך היהדות. מדרגה של אדם שהוא לא מת. וזה מה שהוא כרגע מנסה לכבוש, מתוך הבנה מאוד ברורה שהוא לא הצליח. אז צריך לפנות את המקום למישהו אחר. ועם כל זה, זה בכלל לא פשוט שאדם יכול להחליט שהוא מפסיק. עכשיו, מה זה באמת הדיבור הזה? קנו קינתי, למה פעמיים? להשם אלוהי צבאות. כי עזבו בריתך, איזה ברית. אז בואו נראה קצת מה הפרשנים אומרים. קנו קינתי, המלבים אומר, בהמשך למה שקראתי קודם, לפסוק י', מקור 2 פסוק י', ויאמר, הנה אנוכי לא אוכל להיות נביא, מורה ומוכיח לעם הזה. כן, הגעתי למסקנה שאני לא יכול. למה? למה לא הצלחתי? כל מה שעשיתי עד עכשיו, למה אני באמת לא מצליח? מה אליהו אומר? ועכשיו זה באמת מעומק הלב. מה הוא אומר? כי צמטתני קנאתי על רוע מעשיהם. מה זה כי צמטתני קנאתי על רוע מעשיהם? מה זה כי צמטתני? מה אתם שומעות במילה הזאת? לא שומעת. צמאון? לא, אין לנו א'. צומת. צמיתות. הנה שתי עטפים. צמטתני. שתי עטפים. צמיתות. לחוש לעברית. מה זה צמיתות? מה אליהו אומר? כי צמטתני קנאתי. מה הוא מעיד על עצמו בשיא הענווה ובשיא הכנות? שהעמידה הזאת של הקנאות להשם היא היא כל כולו והיא לצמיתות. ריבונו של עולם, אתה דורש ממני לעזוב דרך שהיא דרך חיים. אני לא יכול. אני באמת לא יכול. זאת תכונה שנטועה בבשר שלי, בחיים שלי, בנשמה שלי. אני מקנה לאלוהים, וכשאני רואה את רוע מעל עליהם, אני לא מסוגל. אני לא מסוגל, אין לי דרך אחרת. אין לי אפשרות אחרת. רמזת לי על ידי כל כך הרבה רמזים, אני ראיתי, אני אולי אפילו ניסיתי, אבל אני עכשיו לא יכול. כי צמטתני קינתי על רוע מעשיהם. זה אמירה מאוד 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 עמוקה וחדה של אליהו. מה עוד? מה זה עוד קנו קינתי? זה יכול, פרשנים יכולים לפרש בכמה וכמה דרכים. המלבים אומר, על ידי קינתי שרקתי את נביאי הבעל. כן, אני גם יש לי את זה טבוע בנפש. ולמה עוד פעם? קנו קינתי, כי הרקתי את נביאי הבעל, שזה פעולה שמביאה לידי ביטוי את העוצמה של הקנאות שלו, איכשהו שוחט. גם התנך בוחר להשתמש במילה וישחתם, לא ויארגם. כן, אז מאוד רואים פה את הקנאות שלו, איך הוא פוגע באנשים שמשנים את כל הדרך של העם, שמורידים את העם מהתלם. לא אכפת לו, הוא הורג את כולם. פרשנים אחרים אומרים, קנו קינתי, קנו קינתי בעבר, ויקנה פנחס להשם, זוכרות? ואני מקנה גם עכשיו. קינתי בשיטים, ואני מקנה גם עכשיו. הנה הוא אומר את זה, ממשיך ואומר את זה אלשיך. ואמר קנו קינתי וכולי, לומר, הלו, לא פעם אחת קינתי על כבודך, כי אם פעמיים, והווה חזקה, לא אשוב ממנה. זה הצמטתני הזה שאומר המלבים, אני לא אחזור מזה. קינתי לפני 300 ומשהו שנה, כשהייתי פנחס, קינתי, ואני מקנה גם עכשיו, בדור הזה. ואבא היא חזקה, לא אשוב ממנה, והוא קינה בשיטים, וקינתי אתה. אז זה הקנו קינתי, שזה באמת משהו מאוד 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 חזק. מצודות דוד אומר, הכפילות זה על הריגת נביא הבעל ועצירת הגשם. ומה זה כי עזבו בריתך? באופן פשוט, מה זה יכול לומר, מה אליהו מתכוון, כי עזבו בריתך? שם?
חוטים.
לא הולכים בדרך השם. אבל חז"ל אומרים שהיה פה עוד עניין יותר ספציפי. תסתכלו מאחורה. מקור 5. ילקוט שמעוני. כשבאו ישראל, ארץ ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליהושע, יהושע, אי אתה יודע שאין ישראל נימולין כדרכן וכתקנן? חזור ומול את ישראל שנית, שנאמר, ושוב מול את ישראל בשנית. כן, עם ישראל מל את עצמו במדבר, וביהושע הם צריכים, כשהם נכנסים לארץ, הם צריכים לעשות שוב. כי לא כולם עשו, ויש אנשים חדשים שנולדו. וכשבא בלעם ראה את כל המדבר מלא עורלות ואמר, מי אוכל לעמוד בזכות זאת שמכוסה המדבר באפר, שנאמר, מי מנה אפר יעקב. וכך היו ישראל מלים עד שנחלקו לשתי ממלכות. מלכות אפרים מנעו מהם ברית מילה. עכשיו לא ברור, מנעו, אם המלכים מנעו, או נביאי הבעל מנעו, או שהם מנעו מעצמם. ועמד אליהו זיכרונו לברכה, מה?
זה כאילו שיש שתי ממלכות, זה כאילו
שהתפצלו, כן, רחבעם וירובעם. אז לא מיד, אבל במשך הזמן, מלכות אפרים הפסיקו לעשות ברית. ובא אליהו ועמד והיה מתפלל לפני השם והלך להר חורב. כן, עכשיו אתם מבינות שהיה לו על מה לכעוס. כן, זה ריחוק ענק שלא עושים ברית. גם היום, גם אצל החילונים, עם רצון, בלי רצון, אין מה לעשות, אין ברירה, עושים ברית. יש כל מיני וריאציות היום שחלק מהן באמת לא תופסות. צריך מאוד להיזהר. ואם מישהי יכולה להשפיע, זה מאוד חשוב. כי אלה שהולכים נגיד לבית חולים ורופא עושה משהו, זה לא ברית. זה לא באמת המצווה, ויכול להיות שאם הילד הזה פעם יבין ויחזור בתשובה, הוא יצטרך לחדש את האקט הזה. כי ללכת לבית חולים שרופא יעשה מה שיעשה, זה לא תמיד תופס הלכתית. אז גם היום אנחנו פתאום רואים קצת אנשים שמנסים ליצור לעצמם דרכים חדשות, לא שלא עושים בכלל. מנסים ליצור דרכים חדשות, כמו שבהרבה דברים, גם בזה. אז היה לאליהו על מה להתלונן, והלך לאחורי, ושם נגלה אליו קדוש ברוך הוא ואמר לו, מה לך פה אליהו? ויאמר כנו קינאתי. אמר לו, לעולם אתה מקנה. כן, אני מכיר אותך, אתה כבר תמיד, כמה אפשר? קינאת בשיטים, על גילוי עריות, וכאן אתה מקנה. חייך, שאין ישראל עושים ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך. אם אתה כל כך מקנה, אז מהיום והלאה, אני אטריח אותך לבוא לכל ברית. שאתה תראה במו עיניך שישראל כן עושים ברית. למה אלוהים רוצה לעשות לו את זה? חייך שאין ישראל עושים ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך. מכאן, תכף נראה. מכאן התקינו להיות עושים מושב כבוד למלאך הברית שנקרא אליהו מלאך הברית, שנאמר, ומלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא. זה המקור לכיסא אליהו וברית מילה, שאלוקים מחייב את אליהו להגיע לכל ברית וברית. ובגלל זה, כל מי שמגיע לברית, נמחלים לו כל הבנותיו, כי הוא נפגש עם אליהו הנביא, עם נשמתו של אליהו הנביא, שהיא בעומק, ביסודה, מה היא בעצם? היא נשמה שעניינה זה והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. את זה אנחנו נלמד בעזרת השם בשיעור האחרון שלנו. אבל זה המהות של אליהו. המהות הזאת אולי לא נראית כרגע, או שהיא מופיעה בצורה אחרת. אבל זה הרצון. זה מה שעומד מאחורי הכל. והשיב לבבות. אליהו רוצה להחזיר אותם בתשובה. לקרב אותם בחזרה אל עצמם. אז בגלל זה הוא נמצא בברית, כדי להוכיח לו שהנה, אתה אומר שלא, אני מראה לך שכן. זה דבר אחד, קנו קינאתי. עכשיו, תסתכלו בעצם על מקור אחר, מדרש שיר השירים, שמסביר לנו קצת מה היה בשיחה הזאת. יש פה דו-שיח. שוב, לפי המדרש, הדו-שיח הזה חסר. והמדרש משלים פה עוד כמה משפטים בין השורות שיבהירו לנו מה בעצם אליהו רוצה ומה אלוהים רוצה ממנו. תראו במקור 6, מדרש שיר השירים רבה. יש לכם? הנה אליהו, הבורח המדבר מפחד איזבל, המבקשת להורגו, עונה על שאלת השם מה לחפו אליהו ואומר, קנו קינאתי להשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, את נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. כן, עד כדי כך הם שרים מהדרך שאפילו אותי הם רוצים להרוג. חז"ל מוסרים לנו על דו-שיח שהתנהל בין השם לאליהו על אמירה זו. ויאמר קנו קינאתי כי עזבו בריתך בני ישראל. ופה השם עונה לו. ואמר לו השם, בריתי? אתה אומר שהם עזבו ברית. השם אומר לו, בריתי. אתה מדבר שעזבו בריתך. נכון, נכון, זה הברית שלי. השם אומר, זה הברית שלי. שם הבריתך. למה אתה מתייחס לזה? כאילו זה הברית שלך. זה הברית שלי. אמר אליהו, אבל גם את מזבחותיך הרסו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מזבחותיי, זה המזבחות שלי. שמה מזבחותיך? ואת נביא, אז אליהו נעשה בשלישית, ואת נביאיך הרגו בחרב. וגם פה אלוהים אומר לו בשיא האדישות, זה נביאים שלי. ואתה? מה אכפת לך? לאן אלוהים מנסה להוביל אותו כל הזמן? זה המזבחות שלי, זה הנביאים שלי, זה הברית שלי. מה אלוהים כאילו רוצה לומר לו? זה ברור כאן מה שאלוהים אומר? או שזה מעלה תמיהה? אם מישהו פוגע בנכס אלוקי, במצווה, אם עם ישראל מחליט שהוא לא שומר שבת והאירוויזיון בשבת, וכל האנשים צריכים לעבוד במשך לא יודעת כמה שבועות בכולל שבת, אז מה? אז לא אכפת לנו, השבת היא של השם. זה מעורר קצת איזושהי תמיהה, לא? אז אנחנו לא מבינים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שלא יהיה לאליהו אכפת? מדברים הרבה יותר פשוטים אכפת לנו. אז מדברים כמו עבודה זרה, הריסת מזבחות, רצח של נביאים, בוודאי שיהיה אכפת. אז מה זה האמירה הזו, ואתה, מה אכפת לך? מה האלוהים רוצה? הרי ברור שאכפת. לנו, אנשים פשוטים, לנו אכפת. אז לאליהו הנביא, שהוא גדול הדור, הוא רואה את הדברים ממקום הרבה יותר גבוה והרבה יותר נכון ואמיתי. אז שהוא לא יהיה לו אכפת? מה אלוהים רוצה? מה זה הדבר הזה? ואתה, מה אכפת לך? עוד פעם, לא... שהם לא חוזרים. אז מה זה מה אכפת לך? שלא צריך להיות אכפת לך רק שעומק הכאב שלך לא צריך להיות רק על החטא, אלא גם על זה ש... כאילו, תעשה גם את הפעולה ההפוכה. כאילו, הבנתי. אתה שמת, מצוין, אתה שמת דגש רק על לא, 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 לא. ובאמת, זה מה שאליהו אומר. תעזבו בריתך, כי זה, 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 כל הזמן... כתרוגים אחד אחרי השני. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה זאת אומרת? אכפת לך רק על הלא, לא, לא, לא? בבקשה, קום, תחזור ותעשה. יפה, יפה מאוד. עוד רעיונות, מה זה ומה, ואתה, מה אכפת לך? אז באמת לא הבנו את זה בזמנו. כשהכנתי את השיעורים האלה, אז שאלתי באמת את הרב בלייכר, מה זה האמירה הזאת? אז באמת הדברים מאוד תמוהים פה ומאוד עמוקים. והוא אומר, והוא הסביר לי, שוואתה מה אכפת לך, זה שאתה לא צריך להתערב עד כדי כך. ברור שאכפת לך. זה ברור שאכפת לך וטוב שכך, ולכולנו צריך להיות אכפת ממה שקורה בדור שלנו. צריך להיות לנו מאוד מאוד אכפת. שאלה, מה עושים? מה עושים? הולכים וצועקים, הולכים ועושים חילול השם. איך מגיבים? מה? איך מתנהגים? מתערבים לקדוש ברוך הוא בדרך שלו? אז לנו אין כוח להתערב לקדוש ברוך הוא בדרך שלו. אבל פה יש בן אדם שיש לו כוח, ואלוהים נותן לו את המפתחות, והוא צדיק, וצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אז לאן אתה... איך אתה מנצל את הכוחות שנתתי לך? אתה בעצם, אליהו הנביא, לקחת את הכוחות שנתתי לך וניצלת אותם להתערב לי בהנהגה. וזה מה שריבונו של עולם לאורך כל הדרך לא רוצה. לא רוצה. יש קו אדום. עם כל זה שאתה צדיק יסוד עולם, אתה צריך להבין את ההנהגה שלי ולזרום איתה ולנצל את הכוחות שלך, העליונים האלה והתכונות הנפלאות האלה שיש לך, לנצל אותם, אבל לזרום איתי בכיוון שלי. אתה רואה, אני לא הענשתי אותם. אתה רואה, אני לא עצרתי את הגשם. אתה רואה גם שנתתי לך לעצור את הגשם. אבל עד כמה? כן, אליהו, אתה צריך לדעת שאתה צריך להשתמש בכוחות שלך, אבל לא להתערב בהנהגת השם את הדור. תקלוט את הקו, תקלוט את הרצון שלי, את ההנהגה שלי, ותלך איתה. תלך איתה. אל תנסה לעשות שינויים יותר מדי עמוקים. זה כבר התערבות בהנהגה. אתה יכול לעשות ניסים, אתה יכול לשדל אותם, אתה יכול גם קצת להניש אותם, עד רבה. תראו לאיזה מדרגה תת-קרקעית הם הגיעו פה. אבל לא להתערב, לא לעשות מהפך בהנהגה ולעזוב הכל. אמר לו, ואז מה אליהו אומר? אמר לו אליהו, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. כן, כשאלוהים דוחק אותו אל הפינה ואומר לו, מה אכפת לך מזה, מה אכפת לך מזה, למה אתה משנה את כל היסודות? אז הוא אומר, אין לי כבר ברירה, הם רוצים אפילו להרוג אותי, אז ברחתי. מה מבין מזה המדרש? אם כן, אליהו מקנה קינת השם, והשם מגיב, מה זה עניינך? עד שמתגלה לבסוף של הקנאות הזאת, יש גם תערובת של נגיעה אישית. עכשיו זה קשה מאוד לשמוע אחרי כל מה שלמדנו על אליהו, שיש פה נגיעה אישית. אז מה זה באמת הנגיעה האישית הזאת? מה הנגיעה האישית? שהוא מפחד לעשות שינוי? אוקיי, אז אולי לא היית בכל השיעורים, אבל הם לא בדיוק יכולים להרוג אותו, והיא גם לא באמת התכוונה להרוג אותו, אבל הוא הרגיש שיש פה איזושהי יכולת, ובעיקר מה שהוא הרגיש זה שהוא לא מעוניין להמשיך, שהוא לא יודע להמשיך. אבל הוא החליט שהוא לא ממשיך. אז כן בכיוון, הוא החליט שהוא לא ממשיך. אז מה זה הנגיעה האישית? בואו נמשיך נראה מקור 7. מתוך התורה הגואלת, הרב צבי יהודה בספרים שלו, בשיעורים שלו במוצאי שבתות, למד הרבה על אליהו הנביא, דיבר הרבה על אליהו הנביא במרכז הרב, כי זה היה מוצאי שבת. ומי שליקט את זה כתב, ובאחד המקומות כתוב כך, בנחום כתוב אל קנו ונוקם השם, נוקם השם לצרה ונותר לכל אויביו. הנה גם לקדוש ברוך הוא יש תכונה של קנאות. אבל מה ההבדל? מה ההבדל בין הקנו של השם לקנו אצלנו של אליהו? שהקנו של השם מופיע בוו. אל קנו יש פה וו. לעומת הקנו, קינתי שהוא ללא וו. והמדרש הזה, מדרש חסרות ויתרות, מדרש קטן, מסביר שבאליהו חסר וו, ובנחום, איפה שהאלוהים מעיד על עצמו שגם הוא מקנה להשם, שם זה בוו. למה? ללמדך. שכל קנאה של בשר ודם היא חסרה. אז קודם כל זה לא משהו פרטי אצל אליהו, זאת לא נפילה אישית של אליהו שהקנאה שלו חסרה. כי כל עוד הוא בתוך בשר ודם, יהיה פה איזשהו חיסרון. זאת לא תהיה קנאה השלמה של ריבונו של עולם, לעולם לא. אבל אנחנו לא יכולים לומר כך אליהו, כך על אליהו. כן, הרב צבי יהודה אומר שאנחנו צריכים מאוד להיזהר. אנחנו לא יכולים להגיד ביקורת על אליהו. מי אנחנו? אבל חז"ל יש להם העזה לומר זאת. כן, חז"ל כן יכולים. ואין לך קנאה שלמה, והמדרש זה גם כן, זה הראשונים. אז הראשונים ודאי היה להם כוח רוחני. ואין לך קנאה שלמה אלא של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. הכיצד? קנו קינתי לשמך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אליהו, השם הזה זה שמך או שמי? כשאתה אומר שאתה מקנה. שוב, הוא שואל אותו, זה השם שלך או זה השם שלי? כמו שהוא שאל קודם על הברית ועל המזבחות ועל הנביאים. ברור שזה השם של השם. כי עזבו בריתך, אז זה בריתך או בריתי? שוב, חוזר חזרה, אז ואתה, מה אכפת לך? אז מה אתה רוצה? ואז מה מתגלה כשאלוהים דוחק אותו ושואל אותו, מה באמת באמת אכפת לך? ואת נפשי רצו לקחתה, מבקשים לקחתה. אומר הרב צבי יהודה, אם כן, את קינתך אתה מקנה, והדברים נוראים ומזעזעים. למה הם נוראים ומזעזעים? כי איך באמת אפשר להגיד דבר כזה על אליהו הנביא? קודם כל, עצם השיחה, עצם הסיטואציה, זה דבר נוראי מצד הכבוד שיש כאן, מצד המדרגה הרוחנית, אבל מצד שני, אבל גם מצד זה, איך אנחנו יכולים להגיד, אחרי כל הדרך שעשינו, שאליהו מבקש את זה, אז הסביר בזמנו הרב בלייכר, שהנקודה הפרטית פה היא שאליהו החליט שהוא מפסיק. זה העניין. אליהו החליט שהוא מפסיק לבצע את התפקיד. וכשמחליטים לבד שרוצים לבצע את התפקיד, פה באמת זה, אתה תולש את עצמך מהשליחות. אז אם אתה תולש את עצמך מהשליחות, אז מה מתגלה? איזושהי נגיעה אישית. אתה מפסיק בלי שאמרו לך. עד עכשיו היית בשליחות, היית זרוע כללית של ריבונו של עולם כדי לטפל בעם ישראל. ברגע שאתה חותך, אתה כבר לא הזרוע של השם. אתה כבר הולך וילך אל נפשו, כמו שראינו בפסוקים הקודמים בשיר שעבר. אליהו, אתה עכשיו מנסה ללכת, להשלים את עצמך. מכל מיני סיבות החלטת שאתה לא יכול, לא יודע, לא מסוגל, כי צמתת נקינתי, נכון, אלה התכונות שלך, והחלטת מה שהחלטת, אבל פה בקנאות הזאת שלך מתגלה איזושהי נקודה אישית. זה מה שמסביר פה המדרש. ומה בעצם ריבונו של עולם רוצה מהמנהיגים שלו לפי זה? מה הוא רוצה? קודם כל הוא רוצה שהם יבצעו את השליחות שלהם עד הסוף. שנית, הוא רוצה שהכל יהיה ברחמים. שיהיה ערך אפיים, רב חסד, וסלחת לאבוננו, והם שיסתכלו על הדברים ממקום של רחמים. וזה, לסיום אולי, זה מה שאומר המלבים, במקור 9. שאלנו, מה זה המראות האלה? מה זה צבע עמדת בהר? והנה השם עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני השם, לא ברוח השם. ואחר הרוח רעש, לא ברעש השם, ואחר הרעש אש, לא באש השם, ואחר האש כל דממה דקה. מה זה לפי מה שאמרנו עד עכשיו? מה בעצם המסר לאליהו הנביא? הרוח, הרעש, האש, זה לא מה שאני מחפש ממנהיג. וזה בעצם מה שאתה היית. הבאת הרוח חזקה. הבאת עונש חזק ששבר פה את הכל, הבאת אש. אבל אני לא מחפש ממנהיג שהוא יעשה אטרקציות, שהוא יעשה בום. כי בום זה בום וגמרנו. זאת חוויה מאוד חזקה שאחר כך היא הולכת ומתפוגגת. מה אני מבקש ממנהיג? שהוא יחזיק לאורך זמן ושהוא יהיה קשור לשליחות שלו. אז הרעש, הרוח, האש, זה לא מה שאני מחפש. ואומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה ונפלאה המלבין. תראו במקור 9. הראה לו כי במחנה רוח, רעש ואש אין השם בם. כן? השם לא חפץ בדברים החזקים והבומים האלה הנוראיים. לא מצד נס מאוד גדול, וגם לא מצד עונש מאוד גדול. רק בכל דממה דקה. מה זה בכל דממה דקה? זה החינוך. זה בעצם החינוך. חינוך שהוא צריך להיות לאורך זמן, במתינות ובסבלנות. ופה אומר הרב טאו שבנקודה הזאת הרב אליהו הנביא איבד את הסבלנות. הוא איבד את הסבלנות. כשהוא ראה שאיזבל רודפת אחריו, בנקודה הזאת קרה דבר נורא, והוא איבד את הסבלנות. כן, אז צריך כל דממה דקה. וממנו ילמדו שלוחיו ונביאיו, ממנו, מריבונו של עולם, או מאליהו, מפה עם ישראל כולנו צריכים ללמוד. בל יסערו סער, כולנו צריכים ללמוד, לא לסעור סער. בל ירעישו רעש, בל יבירו אש, לא לכעוס. כן, חינוך וכעס זה שני דברים שונים. אם אתה רוצה לחנך, אסור לך לכעוס. ברגע שאתה כועס, נפלת. נפלת באופן אישי, כי אתה לא בדרך. ונפלת מול האנשים, מול החניכים, מול הילדים שלך, מול הדור שלך. כי הראית להם שאתה לא בדרך, שאתה לא בכיוון, שאתה כועס. ברגע שאתה כועס, יש לזה תוצאות שליליות, כן? הם מפעילים נוגדנים, הם לא מקשיבים, וכו וכו וכו. מיליון דברים אפשר לדבר על העניין הזה של הכעס, ולמה חינוך לא בא עם כעס, אלא בכל דממה דקה, בסבלנות, לאורך זמן, לא להתייאש. כמו שעשה אליהו בקנאותו להשם צבאות, שעצר את השמיים, כן, זה הבומים, זה הרעש, ושחט את נביאי הבעל, זה האש. כי השם ישלח את נביאיו שיבואו אליהם בכל דממה דקה. אלוהים לא רוצה את כל הדברים החזקים והנוראים ואפילו הפיליים האלה, אלא הוא רוצה את הכל דממה דקה, וימשכו, ועל ידי זה, כשאתה פועל ככה, וימשכו איתם בעבותות אהבה ובדברים רכים. כשאתה פועל בצורה הזאת, אז אתה מצליח למשוך את העם. כשאתה מדבר בעבותות אהבה, כשאתה מדבר בדברים רכים, כשאתה רואה את העין הטובה, כן? כשאליהו בא ומקטרג, הם לא עושים את זה, הם לא עושים את זה, הם לא עושים את זה. הם עזבו את זה, הם עזבו את זה, הם עזבו את זה. הוא בעצם מקטרג. המטרה של מנהיג בעם ישראל, המטרה של מחנך, המטרה של אמא בעם ישראל, זה לא לקטרג, זה לא כל הזמן לראות מה לא עשיתם בסדר, ההפך. וגם אם את רואה את זה, אל תגידי, תגידי את הטוב, עשיתם גם היום גם את זה וגם את זה וגם את זה. ולהפגין את האהבה, ולהפגין את הסבלנות, ולאזור את הכוחות, ולאסוף את עצמי עם כל העייפות ועם כל הייאוש, ועם כל הקושי, ועם כל המעשים הנוראיים שלפעמים אנחנו רואים מול העיניים, לאסוף את עצמנו, כי זה מנהיג. זה מנהיג. ואנחנו בתור אמהות, אנחנו סוג של מנהיגות. אין מה לעשות. כל אחת מאיתנו היא קצת, היא תהיה בבית שלה לא קצת, אלא עקרת הבית, עיקר הבית, מנהיגה של הבית. רוב הזמן את נמצאת, את זאת שיכולה יותר מכל אחד אחר להפגין את הסבלנות, את האורך רוח, את המכילה, את הספיגה, את מתגמשת, יש לך את היכולת להתגמש, כי הרגש הוא מאוד נייד, הוא מאוד מכיל, ולהגיד תמיד, לראות תמיד את הטוב, את חצי הכוס המלאה, לא מה לא, 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 אלא מה כן, ומפה לתת חיזוק חיובי, לפעמים צריך גם לתת חיזוק שלי, לפעמים צריך להניש, אבל לא כהנהגה, לא כהנהגה, לא כמו שאליהו אומר, כי צמטת נקינתי, אני לא יכול, אני לא יודע משהו אחר, לא, זה יכול להיות פעם ב, כהנהגה כל דממה דקה. זה צריך להיות הכיוון, ובעזרת השם שנזכה באמת מתוך הביקורת של חז"ל את הדמות הענקית הזאת, שנזכה מתוך הלימוד הזה באמת להבין ולקחת את הביקורת הזאת אלינו, כי זאת המטרה של ביקורת. המטרה היא לא להנמיך את כבודו של אליהו הנביא ביהדות, לא. המטרה של ביקורת של חז"ל היא לחדד לנו, בינו שנות דור ודור, אנחנו קוראים את הפסוקים ואנחנו לומדים.
אולי כדאי, כשאתה עושים את עולה, צריך לצאת כהן, אני אגיד.